אנחנו עכשיו עם הפרשן יעקב ריבלין, שלום יעקב.
שלום וערב טוב.
אז בוא נניח רגע לרפורמה המשפטית ולפנחס עידן ולכל מיני סיפורים כאלה, ונתעסק במהות שנקרא חוק הגיוס. סוף סוף עולה לדיון רציני בישיבת ראשי קואליציה. המחלוקת היא על גיל הפטור, האם הוא יהיה 21, האם הוא יהיה 23. ספר לנו קצת מה קורה מאחורי הקלעים.
תראה, יש כאן מחלוקות הרבה יותר עמוקות, אני כתבתי את זה שבוע שעבר, אני ארחיב את זה לטובת מי שלא קרא. קודם כל נתחיל במחלוקת שבתוכנו. יש מחלוקת בין שלושה זרמים בראשי הישיבות, מהו גיל הפטור הראוי. ראשי ישיבות, איך נקרא לזה, אני לא אשתמש בביטוי, אבל ספרדיות, שמסתמכות על תלמידים הפריפריה, לא ההארדקור החרדי, וגם ראשי ישיבות ממה שנקרא נוער מתמודד, מעדיפים 26. למה? לא צריך להרחיב, כל אחד יכול להבין לבד, כי אם יהיה להם אפשרות לצאת בגיל 21-23, הם יעזבו. אחד הדברים שקושר אותם בחורים, בייחוד משכבות החלשות, שיש להם לחץ משפחתי וחברתי, זה הנושא של הצבא. ברגע שהנושא הזה יורד, הרי הם יוצאים לעבודה, וכל החינוך שהשקיעו בהם עלו לרדת לטמיון. מהצד השני יש לנו את הזרם החסידי, שם מתחתנים בגיל 18-20, ואחר כך וילדבר והכללות כמובן, אבל כנראה שהם יוצאים לעבודה. אז מבחינתם, כמה שלהקדים זה יותר טוב, כי אז האברך הצעיר...
בעצם משחררים את הפקק בעניין הזה, בגיל מוקדם. אבי בלום, עורך דין אבי בלום, שלום, ערב טוב גם לך, אתה מצטרף אלינו.
ערב טוב ומבורך.
רק נדגיש שאנחנו לא מדברים על עולם הישיבות, נקרא לו הגרעין הקשה של עמלי התורה.
אנחנו כן מדברים.
אנחנו מדברים על אלה שיעקב, שנמצאים אולי בשטחים היותר רכים של הסיפור.
רגע, אז יש לנו, לכן אמרתי שלושה זרמים. יש את אלה שנמצאים בשטחים הרכים יותר, ישיבות של בחורים מהפריפריה, או ישיבות שמתמודד, שהם רוצים כמה שיותר מאוחר, שאת הזרם החסידי שרוצה כמה שיותר מוקדם. הזרם הליטאי בראשותו של מרן רב גרשם אומר, מה שיוחלט, זאת אומרת, חברים, זה לא כך רלוונטי, 23, 22, זה פחות יותר גיל.
מי שלומד לומד, מי שלא לא.
מי שלא לומד ממלך לא יכול ללכת מלך. זה מחלוקת אחת בתוכנו. אבל יש גם מחלוקת אחרת, ותכף אני אתן להביא גם להרחיב בעניין הזה, יש גם בנושא הצבא. הצבא נוקט עמדה של נשתער, נשתעים. הוא אומר ככה, אם נחזיר לגיל 21, זה עוול כלפי הבחורים בגיל 21 שעדיין משרתים, למה זה משרת וזה לא? 26, כמה מבינים שזה מאוחר מדי, אז בוא נעשה 23, וזה הגישה. והאוצר אומר, בוא נעשה 21, כי ממה אנחנו יודעים שחרדים לא יתגייסו אף פעם, אז בואו לפחות ניתן להם אפשרות לצאת לעבודה. ויש לנו כאן מחלוקת גם פנים חרדית, וגם בין הצבא לבין משרד האוצר.
כן, אבי, אנחנו איתך.
בואו נלך אולי לרמת המקרו. אנחנו, יש לנו את הבעיה שטוב לנו מדי, עכשיו כבר אי אפשר לומר את זה, אבל בממשלת ימין אי אפשר להעביר הבנות שכבר היו הבנות ראשוניות בשעתו מול בני גנץ, והבינו שצריך להתפשר, ולא בטוח שיהיה חוק יסוד לימוד תורה, וכאן כשהיה ימין מלא מלא לפני הזפתא שחטפנו ברפורמה המשפטית, היינו בטוחים שאנחנו יכולים להעביר הכל, מתברר שאי אפשר להעביר הכל, והצטרכו כאן להגיע לפשרה, אבל אני רוצה לדבר כמה מילים על מה שיואב גלנט מציע. והוא רוצה 10 מיליארד, ונתניהו אומר שזה יותר מדי, וסמוטריץ' אומר שזה יותר מדי. אם היו שואלים אותי, החרדים צריכים להיאבק שיהיה כמה שיותר כסף, על העניין הזה של משרתי מילואים ואלה שבאמת מתגייסים. כי הדבר שגלנט מציע זה הכי קרוב לצבא מקצועי. עכשיו, רק בשביל לסבר את האוזן, בסוף, כל חוק שהיה אף פעם לא פתר את בעיית השוויון מול בגץ. אנחנו כבר מבינים שפסקת התגברות קשה להאמין שהיא תהיה. זאת אומרת, נצטרך להגיע כאן לאיזושהי נוסחה שבמידה מסוימת תרקח קצת את בעיית השוויון. עכשיו, היה ברור תמיד שלא יהיה שוויון בעיניים של בגץ, אני מדבר. כי מי שיושב ולומד ומאמין שבכך, כך אנחנו מאמינים, שאנחנו בכך מחזיקים את העולם ואת המדינה ואת עם ישראל, הוא בסוף לא הולך לצבא, לא משנה כמה חרדים אתה תוציא, בסוף בחור חרדי לא הולך לצבא ועושים לו מסלולים מקוצרים. מה אתה כן מרפא בזה שאתה שם הרבה כסף על משרתי צבא? שאתה בא ואומר, נכון, אנחנו לא הולכים לצבא מצד אחד, מצד שני, מי שכן הולך, אתה נותן לו במוזניים האלו, שאתה תמיד צריך להגיע לאיזשהו איזון, אתה נותן לו הרבה כסף. וזה קצת מזכיר לי את מה שבישעתו, כשרצו בממשלת בגין לבטל את קצבת יוצאי צבא, הרב שח התנגד ואמר לא, מרן הרב שח לא, אנחנו צריכים להתעקש שהיא תישאר. זה מה שמסביר לנו למה אתם שאתם הולכים אתם קבלים. לכן אם אנחנו יוצאים רגע מהמחלוקות שזה אומר כך וזה אומר כך, ואנחנו עוד חיים אולי בדמיון שאנחנו יכולים להעביר הכל בממשלה הזאת, כבר ראינו שזה לא נכון, אנחנו צריכים לדחוף כמה שיותר חזק את המודל שגלנט מציע. כי זה המודל בסוף שיוביל אותנו, בלי לקרוא לזה צבא מקצועי, לצבא סמי מקצועי, שיסביר גם שבחור ישיבה שלא הולך לצבא מוותר על הרבה כסף.
זה גם אולי ייצור את האיזון, אבל בלי קשר לאיזון, זה גם בסופו של דבר צודק, כי הרי אי אפשר היום להסביר את סוגיית לימוד התורה לדור החילוני החדש. אנחנו לא מדברים על בגין ועל שמיר, ולא על בן גוריון, שבילדותם ינקו תורה, ואולי קצת יודעים איכשהו ידעו את ערך לימוד התורה. היום אנחנו מתמודדים עם דור שהוא כל כך מנותק, שהדבר הזה בלתי ניתן להסברה, ובכך שאומרים מי שמשרת מקבל כסף וכסף טוב, זה אולי יסיט קצת את האש שכל הזמן מלבה את הסיפור הזה.
חברים,
נכון, רק עוד מילה, וזה גם יסביר, אתה יודע, בסוף במה עושים, אם החרדים נגיד אומרים אנחנו תומכים בזה, אז זה יסביר יותר מכל שאנחנו באמת מוכנים לשלם מחירים על לימוד התורה. זה לא מן השפה ולחוץ, זה יסביר גם לאוזן החילונית שהיא פחות מוזיקלית לעניין הזה של לימוד תורה, זה יסביר ובצורה המעשית ברמה הכי מעשית ופרקטית. לכן אני מקווה שההצעה הזאת
חברים, אני חושב כל הדיון הזה פה הוא מזכיר לי את הסיפור על השטחן הזה שרצה לשבח יהודי לבת של מלך, שאלו אותו איך זה מתקדם, הוא אמר יופי, יהודי כבר מסכים. אני הרי כל פעם דיבור פה זה רק דיבורים, שבעיני בגעת זה לא נקרא שוויון, וכמה שיתנו להם זה לא יהיה שוויון, בעיני המוחים ובעיני האופוזיציה שתלהיט את הרחוב זה לא יעזור. אנחנו מי שמסתכל על מה שקורה ברחוב מבין שהחבר'ה שם כבר מכוונים את האש לכיוון אחר, את הרפורמה הם כבר עצרו, תסתכלו על כל הפרסומות של הדגלים השחורים, ותסתכלו על כל השלטים, והכל הכל כבר מכוון לקרב האמיתי שזה בני ישיבות. לכן אפילו גם שהגיצי איזה מצווה מוזר היום, שדי דומה לגלנט, אבל שונים מנו מקווה מותים, לא יכול להגיד אני מוכן לפתור בני ישיבות בגיוס, כי יודע שכל הרחוב יקום עליו. לכן, גם אם החרדים הגיעו להסכמה שיתנו להם 10 מיליארד, 12 מיליארד, זה יעזור אולי לנו, שאין לנו פחות איסורים עצמון, למה לא הולכים או משהו, אבל את הבגס זה לא ישכנע, וגם את המורחים ברחובות זה לא ישכנע, ולכן אנחנו צפויים פה לקרב קשה.
אבל אתה לא צריך לשכנע את המורחים.
שלא היה... כן, מה?
אתה לא צריך לשכנע את הדגלים השחורים. מה שכך, אני אומר, אתה לא צריך אבל לשכנע את הדגלים השחורים.
אני צריך לשכנע את שופטי בגס.
רגע, רגע, שנייה, אתם מדברים ביחד. רגע, אבי, תחזור שוב, שיעקב ישמע.
אני רוצה לומר משהו, מה הייתה הבעיה ברפורמה המשפטית? שבסוף אנשים שישבו תמיד על הגדר ולא יצאו להפגין, יצאו להפגין בגלל שהרפורמה הייתה כזאת רדיקלית והיא לא הובאה טוב ולא הוסברה טוב, אז הם יצאו להפגין. אבל כאן אם אתה נוקט בצעדים שהחרדים אף פעם לא נקטו, שהם יעמדו לימינם של יוצאי הצבא ושל משרתי המילואים, וגלנט שמוביל את זה, זה היתרון כאן, גלנט שנתפס היום כסמן שהשמאל מרכז יכול להזדהות איתו, כי הוא זה שיצר את הרפורמה. הוא זה שמוביל את זה, ואם זה יצטרף לשיח המתון של החרדים גם בנושאים אחרים, האש תהיה פחות גבוהה, ואגב ראינו גם שהדבר הראשון שהרצוג שם על השולחן, כשהוא רצה להגיע לאיזשהו פתרון, הוא אמר הנושא הזה, ומי שמדבר איתו שמע ואומר בזה אני יכול להביא הסכמה. שהנושא הזה של בחורי הישיבות לא יגיע לפתרון בגיוס החרדים. אגב, ואם יהיה לך כאלה סכומים, אז באמת בחורים שהם לא לומדים, והם סתם מתברברים, אני לא קטונתי, אנחנו לא משגיחים, לא ראשי ישיבות, אבל אנחנו יודעים שאת המסלולים כבר בתקופת הרב שטיינמן ניתן להם הכשר. אז אלה שחושבים שהם באמת לא מתאימים לישיבות, יהיה להם עוד שיקול כלכלי, באמת ללכת ולהתגייס למסגרות שהרבנים יאפשרו, אם לא לכתחילה אז בדיעבד.
טוב.
זאת אומרת, אין לך טוב, אבל יש לך הרע במיעוטו. הרע במיעוטו זה הצעה הכי סבירה שנשמעה.
אוקיי, טוב, משפט אחרון, יעקב.
טוב, שתי דברים. א', מה שכמה שמציעים לחיילים הסדירים, זה עדיין לא מגיע למה ששכר מינימום, זה רחוק מדובר כמה מאות שקלים. דבר נוסף, אנחנו לא...
לא, מדובר על 6,000 שקל בקצה. 6,000 שקל, בקצה, זה כסף בקצה, לא מבוטל לבחור בקצה, בין 21. כן. כן.
בקצה. עכשיו, יש כאן עוד בעיה פנים חרדית. אני שומע היום שאחד מגדולי האדמו"רים של אגודת ישראל, אני אתן רק רמז שהוא גר במזרח בני ברק, מתנגד ותוקף לכל ההסדרים, אם לא יהיה מצורף להם פסקת התגברות, הוא טוען שכל חוק ייפסל על ידי הבגץ, ואם לא יכניסו לתוכו פסקת התגברות, אין בו שום טעם, המסר בעניין הזה עובר היום לחכי אגודת ישראל, אז יש לו קץ פלונטר ותוך פלונטר ותוך פלונטר.
יעקב ריבלין ואבי בלום, תודה רבה לשניכם, בשורות טובות, ערב טוב, להתראות.
ערב טוב.